שלומד כל הלילה, ובאמת למד כל הלילה, אז בכותה שנה לא יקרה לו שום דבר. אבל אני מדבר על אחד שלומד כל הלילה, לא אחד ששותה קפה, מסתלבט וזה. אבל בדיוק, עכשיו מה שקורה, יש כאלה שבאמת ערים כל הלילה ולומדים, ובדרך כלל מי שיצליח לעשות את זה, זה אותו אחד שנותן את השיעור, אלה שנותנים שיעורים כל הלילה, כמו רבנים וזה. אבל בוא נגיד רוב העם, האנשים הרגילים והפשוטים, כל הלילה הוא לא צריך להישאר ער, אז הוא נגיד ינמנם פה, ינמנם שם. אחר כך מה שקורה גם לפעמים בזמן התפילה, בבוקר התפילה היא לא תפילה. אנשים שוכחים שהתפילה זה תקנו אנשי כנסת הגדולה, והלימוד של ליל שבועות זה מנהג. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין זה. זאת אומרת, זה לא יכול לבוא הלימוד על חשבון התפילה. זאת אומרת, גם הרבה פעמים דרך אגב אנשים לא קולטים, לפעמים יצר הרע משכנע אותך לעשות דברים שלכאורה הם דברים של קדושה, אבל הם גורמים לכך שאתה תפסיד הרבה יותר. אנחנו אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה, כי יצר הרע הוא חכם. זה כמו שאומר לבן אדם, תשמע, תלמד כל הלילה, אז מה קורה? כל היום זה לא יום. הוא נרדם, הוא לא מניח תפילין בזמן, הוא לא מתפלל בזמן, או שהתפילה שלו לא תפילה, אז יצא בעצם שכרו בהפסדו.
אבל מותר לו לישון אחרי הלילה.
כן, אבל מה עם תפילה?
הוא אומר, בבוקר הם מתפללים.
איזה תפילה הזאת? איך נראית התפילה הזאת?
איך נראית התפילה? זה תלוי כמה יכולות יש לו.
או, בדיוק. לכן בן אדם צריך לחשוב, לחשב את היכולות שלו. אז אני מזמן כבר הגעתי למסקנה שאם אני אשאר ער באמת כל הלילה, מה זה ער? לבוא ולהסתלבט, מה שנקרא, להקשיב לשיעור חצי יושב, זה לא בדיוק ער וזה לא יצא מזה כלום.
צריך להיות
מרוכז ו... בדיוק, צריך להוציא מזה משהו, זה הרעיון. אז אני מצאתי שאם אני עושה דבר אחד, דבר מאוד פשוט, אני אוכל, מנסה ללמוד קצת, הולך לישון, וככה גם אני פותר את כל הבעיות של כל הברכות בבוקר והדברים למיניהם, כי אם לא ישן כל הלילה, יש דברים שאתה אומר, יש דברים שאתה לא אומר, לא נכנסתי בכלל לשאלות האלה. אני יושן איזה כמה שעות, שעתיים, שלוש, ואז אני קם והולך ללמוד. עד הבוקר. וזה הרבה יותר מועיל, כי אחד לפחות אני ערני, ואני לומד משהו.
בתפילת שחרית, בבוקר מוצאים ספר התורה כל פעם? אני אף פעם לא הייתי בתפילת שחרית.
לא. רק שני וחמישי.
רק שני וחמישי?
שני וחמישי.
לא הייתי אף פעם.
שני וחמישי מוצאים ספר תורה.
כולל בבית, כולל יחיד.
שני וחמישי מוצאים ספר תורה. ובראש חודש.
וגם קוראים את השלוש ראשונים?
כן, כמו שאתה קורא במנחה בשבת, בדיוק. אותה קריאה של מנחה של שבת, זה הקריאה שקוראים במשך השבוע.
ישראל
ואחד הלוי. כן. לא, יש לך את ה... שלוש. כהן, לוי וישראל.
בשבת בדרך כלל זה שתיים ישראל ואחד
לוי. לא. כהן, לוי... זה תמיד יש כהן ראשון, לוי שני וישראל. אם אין כהן, אז מה מכניסים מישהו אחר? אבל תמיד זה כהן, לוי וישראל. כהן תמיד ראשון. פרשת המרגלים, שלח לך. והרבה שאלות עולות בעניין הזה של פרשת המרגלים. מסיבה מאוד פשוטה, ברגע שאנחנו מדברים על פרשת המרגלים, לא ברור לנו בעצם מה קורה כאן. כי כשאנחנו נגיע לספר דברים, אנחנו נראה סיפור קצת שונה. כשאנחנו קוראים את הפרשה שלנו, בוא נגיד, בלי להתייחס מה שכתוב בספר דברים ובפשט הפסוקים, יוצא כאן בעצם דבר מדהים, שבעצם הקדוש ברוך הוא שלח את המרגלים, והם בכלל לא מרגלים, כי לא כתוב שהם מרגלים, והם הלכו לשליחות קודש, ומשום מה קרה משהו בדרך, והם בעצם חזרו והוציאו דיבת הארץ רעה. זה לכאורה יוצא מפשט הפסוקים. אבל בספר דברים אנחנו רואים סיפור שונה לגמרי, אנחנו רואים שהם ניגשו למשה, והם אלה שיזמו את הרעיון, ואז הקדוש ברוך הוא אישר לו את הרעיון. וכאן צריך להבין תובנה מאוד חשובה. כי האם היו צריכים ללכת או לא היו צריכים ללכת? כי בסופו של דבר זה על פי השם כתוב כאן, אנחנו צריכים להבין מה הולך כאן. אם זה יוזמה שלהם, אתה יודע מה, תשלח אותם, אל תגיד לי על פי השם. אלא מה שקורה כאן זה ככה, זה בדיוק השאלה של ביטחון ואמונה. כשאני בוטח בקדוש ברוך הוא, אז אני יכול, איך אומרים, לעבוד בדרגות וזה, במילים אחרות, ההשתדלות שלי היא בהתאם לביטחון שלי. מה הכוונה? אם אני בוטח בשם במאת האחוזים, אני לא צריך לעבוד הרבה. כי אני מבין שמי שמפרנס את זה הקדוש ברוך הוא, אז אני לא עושה דברים שאני לא צריך לעשות. זאת צריך לעבוד, וזה עוד נקודה חשובה. מה? תכף אנחנו נגיע לזה, לא, תפיסת העולם של החרדים, כמו שאתה מדבר, עליה תפיסה מעוותת לחלוטין. כמו שאתה, מה שאתה חושב. תכף נגיע לתפיסה האמיתית. כי זה לא כל מה שאנחנו רואים זה נכון. עכשיו, מה שקורה זה ככה. אם אני בוטח בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים, אז אני בעצם, אם אני אחד שמסוגל לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב, ללמוד כל הזמן, אז זה מעולה, זה מצוין. אבל זה יחידי סגולה. וחשוב להבין את זה, זה יחידי סגולה נקודה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם שכולם גאונים וכולם יכולים לשבת ללמוד תורה. אז לא היה צריך לברוא את העולם הזה בכלל. כולם היו יושבים במרומים ולומדים תורה. זאת אומרת, חשוב, יש כאן, זה עולם המעשה. זה עולם של עשייה. צריך לקיים את המצוות. זאת אומרת, אין מצב שבן אדם יהודי יושב רק לומד ולא מקיים. זאת אומרת, זה מצב נתון שהוא לא נורמלי. זה אין דבר כזה. זאת אומרת, גם אותו תלמיד ישיבה, כשהוא מגיע הביתה, הוא צריך לעזור לאשתו. כשמישהו מבקש ממנו עזרה, הוא צריך לעזור לו. הוא גם מחויב במצוות מעשיות. הוא מחויב באותם תרי"ג מצוות כמו כל אחד אחר. הוא לא פטור מהם, רק אומרים, תלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו, מה הרעיון? יש הרבה ויכוחים ודיונים בעניין הזה. הדרך שאני רואה את זה, פחות או יותר, זה שתלמוד תורה כנגד כולם היא שבלי ללמוד אתה לא יודע מה לעשות. וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים בשני קריאת שמע. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לעשייה, מה אני צריך קודם כל לעשות? ללמוד. עכשיו, אף פעם אל תלמד רק לעצמך, יש לך תפקיד, אתה יודע, תלמד גם אחרים, זה ללמוד וללמד. עכשיו, זה לא מספיק, אתה צריך גם לשמור ולעשות. צריך עשייה, מכיוון שאם לא, אין עשייה, מה עשית? לא עשית שום דבר. חייב שיהיה עשייה, לא יכול להיות שיהיה רק לימוד בלי עשייה. לכן, כבר אנחנו מבינים שהבן אדם בא לעולם הזה, כאן לעולם הזה, בשביל ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. זאת אומרת, אם מישהו חושב שיכול רק לשבת וללמוד, שישכח מזה, זה לא עובד ככה. עכשיו, מגיעים לעניין של הביטחון. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקיים כאן מצוות, ובעיקר, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת שבעצם, תיאורטית, אנחנו לא חייבים לעבוד מהבוקר, מצאת החמה, צאת הנשמה. אלא רק לעבוד מה שמקובל לעבוד, ואפילו, לפעמים אפילו קצת פחות, אם אתה, ברור השם, יש לך פרנסה בשפע. עכשיו, מה העניין? תנסה את המצבים שלך, את העולם שלך לעשות. נתלה לי, אם אתה יכול, תעשה לי בבקשה קפה.
מה אתה רוצה?
אספרסו תעשה. אז אם הבן אדם באמת מסוגל לעבוד מעט ולהרוויח בהתאם, אז אין בעיה. זאת אומרת, ככל שאני בוטח בקדוש ברוך הוא יותר, כך אני אצטרך פחות לעבוד על הפרנסה. למה? כי אני מבין מי נותן לי את הפרנסה. ואם הבנתי מי נותן לי את הפרנסה, ועשיתי את ההשתדלות שזה בזיעת אפיך תאכל לחם, זה כללה, זה לא ברכה. מי שרואה שזה ברכה, יש לו טעות. זאת אומרת, הכללה היא שאנחנו נתפרנס בצורה הזאת. כי אם לא הייתה הכללה, היינו מתפרנסים בצורה אחרת. זאת אומרת, בן אדם שמבין את זה, ועובד ועושה את העבודה הנורמלית, מה שצריך לעשות, כן, את המינימום ההכרחי, עוד פעם, בתנאי שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים. עכשיו, ככל שאתה בוטח פחות, אתה צריך לעבוד יותר. זה היה נוסחה. זאת אומרת, מילים אחרות, אחד שבא ואומר, אני, אז מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? בבקשה, תעבוד כמו חמור, ותראה מה יצא לך. באמת, אני אתן אותך בידיים של הטבע. אבל מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, אז כותבים חכמנו, מספיק שעושה את ההשתדלות, ויכול לנוח. מה זה אומר? בוא נגיד, בוא נוריד את זה לעולם המעשה. נגיד, אתה עובד בתחום של אנשים מבוגרים. בא לך איזה אחד, מה זה קליינט? לא רוצה לדבר לא יפה, אבל קליינט ממש, ממש, איך אומרים, זיפט. רק צרות, רק בעיות. עכשיו יש לי השאלה, מי צריך להתאמץ להחזיק אותו או לא? אז אם אתה לא בוטח באשר, מגיע, עובר את הקו האדום שלך, מה אתה אומר לו?
להתראות.
להתראות, שלום, תודה רבה. בא אליי קליינט, רוצה כיסא בצבע הזה, בצבע הזה, בצבע הזה, ואני מנסה לך שמיניות דאגר שלו. לא צריך. אין שום צורך, בא קונה...
אתה לא רוחו, ייתן את הקליינט הבא.
בדיוק. זאת אומרת, זה עושה לך חיים מאוד קלים. ברגע שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה מבין שהוא מפרנס אותך, אז אתה מבין שהבן אדם לא מפרנס אותך. שאם הבן אדם לא מפרנס אותי, אז אני עושה את ההשתדלות, לא מעבר לזה. אני לא צריך להשפיל את עצמי בשביל הפרנסה. בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת שכדאי לפתוח בקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה קורה ברגע שרמת הביטחון יורדת, אז אתה צריך יותר להשתדל, בהתאם. עכשיו, לא כולנו, איך אומרים, באמונה אבסולוטית, אז לכן, כל אחד ואחד עם הדרגות שלו, אבל אנחנו צריכים לשאוף לדבר הנכון. וכאן מתחילה הבעיה של המרגלים. עכשיו, ברגע שעם ישראל באו ואמרו, אנחנו רוצים לראות מה קורה בארץ, מה זה אומר מבחינת ביטחון? יש להם ביטחון
מאה אחוז. שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהם חייבים לראות כדי לבדוד אם בכלל אנחנו יכולים להיכנס או לא, אחרי שהקדוש ברוך אמר להם, אתם יכולים
להיכנס. יפה, אז עכשיו מה קורה? עכשיו אפשר, הם יכולים להיכנס בלי להסתכל או חייבים להסתכל?
הם מרגישים שהם חייבים להסתכל.
לא, אני שואל שאלה אחרת. כמו שהוא אמר, עכשיו הם חייבים או לא חייבים? מבחינה מעשית, עכשיו בסדר, הם, יש להם חוסר אמונה, באים אנחנו רוצים לבדוק את הארץ.
אז יש להם חוסר אמונה, חייבים לבדוק.
יפה, זאת אומרת שבעצם על פי השם, בהתאם למה שהם עשו, הם עכשיו נשלחים על פי השם. מה עושה הקדוש? ברוך הוא שולח את האנשים הכי טובים שיכולים להיות. זאת אומרת, בואו, אם כבר אתם רוצים לשלוח, אז בואו נשלח באמת את האנשים הכי טובים, כדי שלפחות יצא לזה תוצאות טובות. זאת אומרת, עצם השליחה של המרגלים כתוצאה מעצם מחוסר או ירידת הביטחון של עם ישראל. אם באמת הם היו ברמה מאוד גבוהה של ביטחון, הם לא היו מבקשים להיכנס. הקדוש ברוך אומר להיכנס, אנחנו נכנסים.
הם גדולי הדור, איך להם לא היה כאן ביטחון?
אז עכשיו מה אומרים?
הם גדולי הדור, הם אנשים שקיימו את התורה.
למרות שאני כותב את הדבר תורה על העניין הזה פחות או יותר, אנחנו יכולים לדבר על זה גם עכשיו, זה לא טאבו. יש כאן, השנה חשבתי על רעיון מאוד מעניין בעניין הזה, אבל קודם כל בואו נבין את הפרשנות הרגילה. הפרשנות הרגילה אומרת, המנהיגים האלה הם היו באמת צדיקים. עכשיו, מה הבעיה של בן אדם שיש לו נגיעה אישית? יכול, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. ככל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, אין חסינות לאף אחד בעולם הזה. עכשיו, מה קורה? שבן אדם, גם אם הוא צדיק גדול, ודרך אגב, היו הרבה צדיקים בהיסטוריה, לא הרבה, היו צדיקים בהיסטוריה, שמסיבות מסוימות נפלו. למה הם נפלו? כי עלה להם, מה שנקרא, כבוד לראש, כסף, כבוד, תאווה, אומרים. אגב, התאווה הקודם מוצאים את האדם מן העולם. גם אומרים, השוחד יעבר עיני מי? חכמים. ויסלף דברי צדיקים. זאת אומרת, אתה מבין שיש יצר הרע, ויצר הרע נמצא, והוא עובד, הוא לא הולך לנוח. עכשיו, מה שקורה, מה קרה במקרה הזה של המרגלים? הם היו במדבר המנהיגים. במדבר הייתה הנהגה ניסית. הכל היה נס. לא היו צריכים לעבוד. לא היה צריך לעשות שום דבר. הבגדים אפילו לא צריכים, היו גדלו עליהם הבגדים. זאת אומרת, במילים אחרות, במילים פשוטות, הם חיו מה שנקרא מעין עולם הבא. עכשיו נכנסים לארץ, ההנהגה הזאת הולכת להשתנות. כאן בארץ הם צריכים להתחיל לעבוד. זה כבר לא לחם מהשמיים, הוא בא מהשמיים, אבל בדרך העבודה שלך. תעצר לעשות השתדלות. חשבו בפנים, בתוך תוכם, למרות שצדיקים היו, יחליפו אותנו. אנחנו נאבד את הכיסא. והרבה אנשים טובים וגדולים, ברגע שהם בעלי שררה, ורוצים לקחת להם את השררה, הם מאבדים את הצפון.
ברור.
הכבוד...
בעומשיניהם.
הכבוד, אתה רואה, אנשים עושים דברים כל כך מבוזים, ומשפילים את עצמם, אומר, משפילים את עצמם בגלל מה? בגלל כבוד. אנחנו מכירים את זה. הכבוד זה אחד הדברים הכי גרועים שיכול להיות. המידה הכי גרועה. זאת אומרת שבעצם, עכשיו, בתוך תוכה...
ראיתם מה שלחתי לכם?
חטא, אדוני.
ראיתם?
על מה?
על מה? יש לנו... לא שלחתי לכם את זה?
יכול להיות, על מה? תגיד להם, תזכיר לנו.
יש לנו רב, יש לנו בחור, בן 96, מתפלל אותנו בבית כנסת. הוא כותב ביידיש, כתב ביידיש המון דברים חכמים מהתורה.
כן.
והוא מחלק לנו את זה למעטפות, מי שרוצה, בבית כנסת.
לא ראיתי את זה.
תקשיב.
לא,
אני לא. הגזמתם.
אולי לא כתב, אולי לא שלחת.
לא, לא ראיתי.
אולי לא שלחת.
אני חשבתי לשלוח. מה ששלחת זה על הדימטרי.
לא, 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 לא.
כנראה שכחת לשלוח, אז תשלח את זה. תשלח את זה, תשלח את זה, זה בשמחה.
תקשיבו שנייה, הוא כתב משהו על קנאה.
כן.
תקשיבו שנייה, אתם פשוט... אני אשלח לראות את השום שעורך. אני מעביר לכם את זה.
טוב, אנחנו נמשיך בינתיים. אז אנחנו מבינים שנגיעה אישית גורמת לאדם לעשות שטויות. זה דרך כלל אנחנו רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה, ותמיד הדברים האלה קורים. וזה דרך אגב, נורית עזרה לכל אחד ואחד מאיתנו. שזה לא משנה כמה אתה צדיק וכמה שאתה הולך בדרך הישרה. לפעמים תשים לב האם יש לי נגיעה אישית בדבר או לא. כי בגלל נגיעה אישית אנשים פתאום עושים דברים עזויים. עכשיו מה שקורה. עכשיו, יכול מאוד להיות אפילו שהם מעשית, הם לא חשבו שיש להם נגידה אישית. הרי, שתבינו, גם אנחנו מאמינים שאנחנו אנשים טובים, ולפעמים יש לנו איזשהו משהו שאנחנו מאוד רוצים בפנים, ואז אנחנו רואים את מה שאנחנו רוצים לראות. כי זה מתאים לנו. ולא תמיד אנחנו מודעים שזה בתת ההכרה שלנו. הרבה דברים אנשים עושים בגלל שיש להם רצון פנימי שהם אפילו לא מודעים אליו. אתם מבינים על מה אני מדבר?
משהו שדוחף אותך.
בדיוק, משהו. זה מניע פנימי שדוחף אותך, ושאתה לא מודע אליו.
זה יצר הרע בעצם. מה זה?
לא, עוד פעם, אני אומר, זה יצר הרע בצורה...
זה דוחף אותך,
בצורה...
אתה יודע שאסור לך לעשות את זה בדרך כלל.
לא, לא רק זה. אתה משכנע את עצמך שזה הטוב ולא רע. אתה מבין שזה היצר הטוב ולא היצר הרע. למה? בתת מודע שלך. זאת אומרת, אתה אפילו לפעמים לא מודע לכך. כי אתה חושב, איך הצדיקים האלה עשו דברים כאלה? באמת, זה היום ונורא. איך זה יכול להיות דבר כזה? לבוא ולהוציא על הארץ המובטחת את דיבה רעה, אז חשבתי על זה היום השנה, ועם כל התירוצים והגיעה האישית וזה, ועדיין מאוד מאוד קשה לקלוט שצדיקים יעשו דבר כזה. אז חשבתי על זה השנה ואמרתי, רגע, בואו נסתכל על זה בצורה אחרת. לפני כמה שנים כתבתי על זה גם, לא זוכר איפה לקחתי את זה. אני בטוח שלקחתי את זה מאיזשהו מקום מחוב, זה לא רעיון שלי. הם אומרים, כי אז העם. אז מה אנחנו מבינים? עם חזק. אומרים, אנשי מידות, אנשים גדולים. אומר, אבל אולי הכוונה בכלל שונה לגמרי. לא, לא, אולי הכוונה בכלל מדובר על הדבר רוחני. כשמדברים על אז, מדברים על אז פנים, כמו שידעו פרקי אבות, אז פנים לגיהנום. כשמדברים על אנשי מידות, מדברים מידות רעות. זאת אומרת שבעצם, באו הצדיקים האלה, דרך אגב, וזה מתחבר למה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אני לוקח אתכם לארץ מצרים, לא כארץ מצרים תעשו, שזה ארץ טמאה, ולארץ שאתם, אני מביא אתכם גם לא תעשו כמוהם. אומר רש"י שם במקום, שארץ ישראל, ארץ כנען בזמנו, היא הייתה טמאה יותר מכל הארצות. אז רגע, מה הולך כאן? מה, הוא לוקח את עם ישראל ממקום טמא למקום עוד יותר טמא? למה?
כן, כי הוא הולך להכשיר אותו.
עכשיו, פתאום אנחנו נתקלים בנקודה מאוד מעניינת. תראו לעצמכם. יודעים המרגלים שהם צדיקים גדולים, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הם באמת חושבים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשמיד את הכנענים? נראה לכם? לא הגיוני. נכון או לא? הם הרי מכירים את כוחו של הקדוש ברוך הוא.
ברור, הוא רוצה שהם יעבדו, שהם יתאמצו כדי להיכנס לארץ ישראל.
אבל עוד פעם, אנחנו שואלים למה הם באו ודיברו רע. מה הם בעצם אמרו? בתכלס, מה הם אמרו על ארץ ישראל? מה הם הצורה בארץ ישראל? כי הם אמרו, הם אמרו, ארץ זבת חלב ודבש, היא אכן ארץ זבת חלב ודבש.
אבל יש מכשולים בדרך.
והמכשולים הם רוחניים. והכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל יכול. לקבוש את ארץ ישראל זה בטח לא בעיה מבחינה גשמית, אבל דבר אחד הוא נתן לנו. את הבחירה בין טוב לרע. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים כאן לארץ, אנחנו לא יכולים לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהיצר הרע. זה נכון? הם נכנסים, מה הם רואים? אני כבר אמרתי את זה כבר 20,000 פעם השבוע, ובעזרת השם אני אגיד את זה אפילו גם בערב שבת. הזמינו אותי לדבר בבני עקיבא צפון ברעננה בערב שבת. עכשיו, זו הליכה מאוד ארוכה, די ארוכה בערב שבת, ובאמת, עברתי את הגיל לעשות את זה. אחר כך אמרתי לעצמי, לא יודע אפילו איך קוראים לזה שאני מתנן, זה די רחוק.
זה לא רעננה צפון, זה
רעננה מערב. עזוב, הם קוראים לזה סניף רעננה צפון. זה נמצא, אתה צריך לעבור את מטרובסט.
קריית שלם.
כן, באזור הזה, זה ממש, כן, בדיוק, מה, ממש, כן. די רחוק. מה? כן, עוד אחרי מטרובסט. אז זהו, זה עוד אחרי מטרובסט. בסדר, אבל עכשיו בהתחלה, הדבר הראשון שהיה בא לי לעשות, זה גם הרי, עוד פעם, שאנחנו, יש לנו תפקיד בחיים. הדבר הכי קל זה להגיד, שמה, זה רחוק לי, זה קשה לי, ואני מבוגר, ותעזבו אותי במנוחה. וזה מה שרציתי להגיד. אחר כך, תראה מה זה. דווקא השבוע היה מצד הגאווה, שיזמו אותו תנועת הנוער הצופים. והנה מזמינים אותי לדבר בתנועת הנוער של בני עקיבא. אולי הקדוש ברוך הוא פשוט רוצה.
תנועת הנוער הצופים יזמו את הדרך.
כן.
באמת?
כן, 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 כן. תתפלא, כן, כן, כן. כן.
הם?
כן.
יזמו?
כן, כן, כן.
הצופים זה השומר הצעיר של פעם.
כן, לא משנה. בקיצור, זה לא העניין. העניין הוא כזה שהנוער צריך לדעת מהי האמת ומה בעצם, איך מסלפים אותה. חשוב לדעת, אנחנו לא מתקשים. זה אני אומר לעצמי, המרגלים נכנסו לארץ, מה הם ראו? ואנחנו מדברים כאן שהם ראו את הגויים עושים. ראו מצעד הגאווה. הם ראו שחיתות. הם ראו אנשים חוצפנים, נוסעים על הכביש כמו מטורפים. אמרו, אני, לארץ כזאת נכניס את העם ישראל? תחשבו על זה. יש להם בעצם טענה הגיונית. עכשיו נשאלת השאלה, מי צודק? כי לכאורה, באמת, תחשבו על זה, אומרים, הרב טולדנו עלה לארץ מפריז.
מי צודק בעניין מה? בעניין המצב הקיים בארץ?
בעניין לבוא לארץ או לא לבוא לארץ? זה השאלה.
מי שצודק, זה מי
שפותח
בקדוש ברוך הוא, ככל שאתה פותח בקדוש ברוך הוא.
אז נו, אז מה זה אומר? להיכנס או לא להיכנס?
ככל שדרגת האמונה שלך בקדוש ברוך הוא.
אבל אני שואל, במקרה הזה של המרגלים.
לא להיכנס.
לא. אתה אומר לא להיכנס, אבל אתם צודקים.
לפי המידע שהם העבירו, לא רוצים להיכנס, כאילו, אין סיבה להיכנס.
אז אנחנו רואים בעצם שהצדיקים האלה אמרו בעצם דבר מאוד חכם ומאוד נבון, ודרך אגב, זה קורה גם היום, שיש אנשים שבאים ואומרים, הרב טולדנו עלה לארץ מפריז, ביתו נשארה בפריז, והוא אמר לה, למה את לא עלה לארץ? היא התחמקה מלענות. ביום אחד הוא אמר, נו, באמת, ארץ ישראל, זה ארץ הקודש. אז מה היא אמרה לו? מה היא אמרה לו? אמרה לו דבר מאוד חכם. אמר לו, תראה, אבא יקר, כאן בפריז, כשאני יוצאת בשבת החוצה ונוסעים במכוניות, אני אומרת לילדים, זה הגויים שנוסעים. הם לא מחויבים במצוות. כשהם רואים אנשים אוכלים כל מיני מאכלים שאסור לאכול, אני אומר, זה הגויים. כשאני אבוא לארץ, מה אני אגיד להם? שיראו יהודים נוסעים בשבת. מה אני אגיד להם?
זה הגויים של
היהודים. איך אני אחנך אותם? כשהם יראו מסעדות פתוחות בשבת ומוכרות דבר אחר, חזיר וכל מיני דברים, מה אני אגיד להם? ולכאורה, צודקת או לא צודקת?
לא צודקת.
למה לא צודקת?
כי קודם כל המצווה היא להגיע לארץ ישראל בכל מצב. וכמו שעם ישראל יצא ממצרים ותמיד היו את היוצאים מן הכלל ואת האנשים שהיו, אז גם שם יש.
זאת אומרת
שאנחנו... והרעיון הוא בעצם...
להתמודד.
מה?
להתמודד.
להתמודד, בדיוק ככה.
זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא אומר לכם להיכנס לארץ ישראל, אז המרגלים צודקים או לא צודקים?
הם לא צודקים.
יפה, מקודם אמרת שהם צודקים.
מה? לא, אמרתי לך שהם צודקים. לפי ההיגיון, לא לפי
ה... זה בדיוק הרעיון. לא, לא, זה טוב. זה ככה אנחנו מבינים מה שמה שקורה כאן. זאת אומרת, זה די הגיוני מה שהם אמרו. אבל הם נענשו בעונש כל כך חמור, שאנחנו צריכים להבין למה. אבל אנחנו מבינים למה, גם לאחרות אנחנו מבינים למה. למחרת מחליטים החבר'ה, אומרים, טוב, אתה יודע מה? באמת הקדוש ברוך הוא צדק, אנחנו לא בסדר, אנחנו עולים. מה קורה להם? משה רבן אומר להם, אל תעלו, הקדוש ברוך הוא לא איתכם. הקדוש ברוך הוא אמר, לא עולים. הם, לא, אנחנו רוצים, עושינו תשובה, אנחנו רוצים לעלות. הם עולים ונהרגים. זאת אומרת שבמילים אחרות, הנקודה היא כאן, לא להיכנס או לא להיכנס לארץ ישראל, אלא
האמונה.
האמונה והקשבה לקדוש ברוך הוא. זה הרעיון. הקדוש ברוך הוא אומר לך ככה, אתה עושה ככה. וצריך להבין, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואם הוא אומר לנו לעשות פעולה מסוימת, הוא אומר, הוא עושה את זה מאהבה. רק מאהבה. זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא עושה לנו משהו, ונראה לנו שזה רע, זה לא רע, זה מצוין. ומה הכוונה? בואו נראה, נחשוב עכשיו מה שקורה. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו מראש, הוא אומר לנו. המרגלים ידעו גם את זה. אומר לכם שיש טומאה שם. אתם לא מחדשים כלום. אז איך אתם מעיזים לבוא ולהגיד שאי אפשר להיכנס? אם הקדוש ברוך הוא יודע שיש טומאה, והוא שלח אותנו לשם, אז כנראה שהוא רוצה שאנחנו נתמודד. וצריך להבין, במקום שיש קדושה גדולה, יש גם טומאה גדולה. וזה בדיוק הרעיון. לכן גם היום, כשאנחנו רואים כל מיני דברים שלא מוצאים חן בעינינו, ולא מתאימים לרוח ההלכה ולרוח היהדות, אנחנו לא מרים ידיים ולא אומרים, אנחנו עוזבים את הארץ. עד הרבה. זה התפקיד שלנו. להישאר כאן ולהתמודד. ועוד פעם, גם צריך לדעת איך להתמודד. זאת אומרת שבעצם לבוא ולסגור את עצמך באיזשהו מקום, ולא להתייחס למה שקורה בחוץ, זה גם לא טוב. למרות שאתה בארץ ישראל. כי הרי ככה אתה לא משפיע על אף אחד. שזה אמרתי, שבאים ומול, אמרתי עצמי אחר כך, רגע, איך אני יכול לבוא ולהגיד? לא. אז אני אלך חצי שעה. אז מה? חצי שעה לשעה, חצי שעה. אז מה? אבל אני מקיים, עושה מצווה גדולה מאוד. אני רוצה לשמוע, מה הנוער הדתי, שבני עקיבא חושב על מה שקורה בסביבו? האם הם ישרים בדעתם? האם הם, חס ושלום, מושפעים לרעה מהנקודה, מה שקורה מסביב? ואם כן, ואם לא, גם אני צריך לחזק אותם. זאת אומרת, אני צריך למצוא את הדרך אליהם, איך להעביר להם את המסר של התורה, בצורה שנוער שגדל ומתפתח, לא יתפתה ממה שהם, סליחה על הביטוי, שוטפים לו את המוח מסביב. וזה לא רק העניין הזה של מצעד הגאווה, זה העניין של המאכלות האסורות, זה העניין של הצעקות שהם צועקים, הדתה, על ככה שיש כאן חוסר ידיעה של ההיסטוריה של הדברים הכי בסיסיים לא יודעים כאן בארץ. ואנחנו צריכים להילחם בזה. ואם מישהו אומר שלא צריך, זה חטא המרגלים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין את חטא המרגלים, כמו שאתה אמרת, איך יכול להיות שצדיקים כאלה עשו. עד עכשיו אנחנו קצת יותר מבינים. וגם היום יש צדיקים שסוגרים את עצמם, ויש צדיקים שאומרים לא לעלות לארץ. גם זה יש היום.
נכון.
ואנחנו מכירים את זה. מחכים למשיח, כל אחד יש לו את התירוץ שלו. כמו הבת של הרב טולדנו.
6 מיליון יהודים
בארצות
הברית,
שמתוכם
אני לא יודע,
כמה
חצי חרדים לגמרי.
אז בבקשה, נו, אז אנחנו לא צריכים, אז...
לא בעד לעלות לארץ.
אז היום אנחנו
מבינים. בגלל שלא רוצים להתמודד, כנראה נוח להם מבחינה... כלכלית, נוח להם בקיבל, לא משנה, נוח להם בקיבל מבחינות.
ברגע שהם מקבלים שם שניים, הם לא רוצים לפספס את התנאים האלה.
דרך אגב,
חצי כזה וחצי שמתבולד.
כן, דרך אגב, אחד ההסברים היפים שלפני כמה שנים דיברנו עליו, אחד ההסברים שאמרנו, אמר, הרי תכלס, בכל מקרה לא יכול להיות כאן מרגלים. אנחנו קוראים להם מרגלים. ובספר דברים אנחנו נראה שהם מרגלים, כאילו, אבל אי אפשר לקרוא להם מרגלים מסיבה מאוד פשוטה. אף אחד לא שולח 12 מרגלים. אנחנו רואים בהפטרה, יהושע שולח שתי מרגלים וגילו אותם. שני מרגלים וגילו אותם. אז אתה שולח 12 מרגלים שתובבים שם בארץ ואף אחד לא מגלה אותם, שזה היה אנס מפני עצמו. זאת אומרת, המטרה כאן היא לא ריגול. חשוב להבין. אז מה המטרה?
12 שבטים, נכון? כל שבט שלחת מרגל שלו.
כן, למה?
כדי לספר,
כי
כל שבט יש לו את
ההצעה
שלו בחיי
יום. זה כמו,
למשל, דיברנו כרגע,
דיברנו כרגע על עלייה לארץ. משפחה נגיד מארצות הברית רוצה לעלות לארץ. מה תהיה הפעולה הראשונה שהם יעשו?
יבואו לבדוק פה קודם כל בתי ספר.
מי יבוא?
אבא או אמא.
יפה. הראש המשפחה יבוא לבדוק מה המצב. הוא יבוא לכאן, מה הוא יראה? הוא יראה אנשים בשבת, הוא יראה תוהו ובוהו, הוא יראה מצד גאווה, הוא יחזור הביתה, מה הוא יגיד? ארץ אוכלת, ארץ אוכלת יופיה, זה מה שהוא יגיד. בדיוק מה שהמרגלים אמרו. זאת אומרת, בדיוק מה שהמרגלים אמרו. זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים. שזה אני אומר תמיד, אנחנו לומדים את התורה, חושבים שזה ספר היסטוריה. זה לא ספר היסטוריה. זה דברים שקורים כל הזמן. זאת אומרת, גם היום מגיעים כאן משפחות, רואים מה שקורה, וחוזרים חזרה החוצה, אלה סיר הבשר. מה אנחנו צריכים? אתה מדבר איתי על יהדות? אין יהדות כאן. עכשיו, בשביל זה אנחנו לומדים פרשת המרגלים. כדי שנדע ונבין שזאת לא הדרך, זאת אומרת, המרגלים הם טעו. הם היו צריכים להבין, אומרים, ארץ ישראל נקראת בייסורים. איזה ייסורים? אתה מבין, כשמגיע לך פרס גדול, אתה צריך לעבוד בשביל זה. כשאתה רוצה להיות מפקד סיירת מטכ"ל, אתה צריך לעבור מסלול עד שאתה תגיע לזה. כשאתה רוצה להיות חייל של הקומנדו, של השייטת, אתה צריך לעבור מסלול לא פשוט ולא קל. זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות חייל, סליחה על הביטוי, אתם אומרים, ג'ובניק, בשין גימל, לחייל שנלחם במחבלים או בדברים אחרים, או בדברים עוד יותר. כמו שאתה יכול להשוות חייל במודיעין לחייל רגיל. זאת אומרת, שבמילים אחרות, אנחנו הקומנדו של הקדוש ברוך הוא. ובשביל זה, הוא מביא אותנו לכאן. עכשיו תחשבו גם על זה. שאני רוצה להגיע לשיא היכולות שלי, מה אני צריך? אתגרים. אם אין לי אתגרים, אני לא אגיע לשיא היכולות שלי. זה נכון או לא נכון? זאת אומרת שאם אני, יש לי יכולות גדולות, אני צריך לשים בפניי אתגרים גדולים. זאת אומרת שכל הקטע הזה של ארץ ישראל, זה האתגר שלנו. שיש בו קדושה עצומה. וזה בעצם העניין שצריכים להבין, שככל שאנחנו נלחם יותר ונבין יותר את האתגר שיש לנו כאן בארץ הקדושה, אנחנו נגיע לגובי מרומים. עכשיו, אבל צריך לדעת להסתכל נכון על הדברים. וזה מזכיר לי, היה תחרות של ציורים. שתיים הגיעו לטופ. ובאו המבקרים כדי להחליט מי מהם זוכה. ציור אחד היה ציור של כרם עם ענבים. הענבים היו נראים כל כך אמיתיים שהציפורים דרך החלון ניסו להגיע לתמונה לאכול את הענבים. טוב, הם כולם התפלאו, וואו, איזה תמונה. עכשיו באו לשני. והשני, בצד השני היה לו את התמונה עם וילון עליה. אומרים לו, טוב, עכשיו בוא נראה את שלך. אומר לו, אחרי שאתם ראיתם את התמונה שלו, לי אין מה להראות. זה התמונה שלו, זה אומר, תשמע, אתה כאן בתחרות. אתה הגעת, אם לא למקום ראשון, אתה תהיה מקום שני. אנחנו רוצים להיות התמונה שלך. אתה בכל אופן זכית, אתה אומר, לא, מסרב. אמרו, אתה אין דבר כזה, אתה השתת לתחרות, אנחנו רוצים לראות את התמונה. אז אחד מהמבקרים, כאילו, ניגש לתמונה ומנסה להזיז את התמונה. לא יכול להזיז, כי הווילון לא היה וילון. זה היה תמונה. זאת אומרת שהתמונה שלו הייתה עוד יותר אמיתית מהו עם הענבים. שם הציפורים טעו, כאן בן אדם ראה וילון, הוא רצה להזיז את הווילון. הווילון היה נראה כל כך אמיתי. זאת אומרת, שאנחנו הרבה פעמים רואים דברים, חושבים שהם אמיתיים, אבל הם, גם אם הם נראים הכי אמיתיים שבעולם, הם לא אמיתיים. צריכים להיזהר בדברים האלה. לכן, סוף הפרשה מקביל להתחלת הפרשה. הוא שלח לטור את הארץ, בסוף פרשה אנחנו מתוודעים למצוות ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה הם עשו המרגלים? הם טרו. סוף הפרשה שלנו.
לא, באיזה תפילה אומרים את זה, לא תטורו...
שמע ישראל, עד שמע. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. וכאן גם השבוע דיברנו על זה, מי שמקשיב לדברי תורה של הבוקר. דיברנו על זה גם, שזה גם, יש כאן לכאורה דבר מוזר. אומרים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולכאורה מה צריך להיות? הפוך. הרי קודם כל אתה רואה, אחר כך אתה חומד. ואכן רש"י אומר, העין רואה והלב חומד. אז איך זה מסתדר עם מה שכתוב? אבל כתוב, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי האמת היא שכשהלב נמצא בכיוון הנכון, אתה לא תסתכל איפה שאתה לא צריך להסתכל. ואתם לא יודעים כמה שזה נכון. אתן לכם דוגמה. פעם, אני התייעץ עם איזה משרד פרסום על לפרסם משהו. אז הוא עשה איתי טסט פשוט. אני עשיתי לכתוב מחלקה ראשונה, מחלקה זה, אמרתי, תגיד לי, מה אתה מפרסם נסיעות? חוץ לה? אתה רוצה מפרסם כיסא. תכתוב מחלקה ראשונה, מחלקה שנייה, זה לא מעניין אף אחד. אתה צריך לפרסם מה אתה מוכר. אתה לא מבין, אתה צריך... אני תכף אסביר לך מה אני מתכוון. כשאתה היום מסתכל בעיתון, כמה תמונות של פרסומת של מזרונים יש, אתה יודע? לא יודע.
הרבה מאוד.
אתה יודע כמה?
לא.
למה אתה לא יודע?
לא
התעניינתי בזה. יפה. זאת אומרת...
רק מי שמתעניין.
יראה את המזרונים.
נכון.
זאת אומרת, זה כמו קנית אוטו חדש?
כן.
ומה אתה רואה פתאום? וואי, יא שד, הנה עוד אוטו, אוטו. סליחה, מה? אתה חושב שבוע שעבר לא היו מכוניות האלה? הם גם היו. רק מה? בגלל שאתה קנית את האוטו הזה, פתאום אתה רואה את כל המכוניות הזה לשלך. מה קרה? כי אתה מתעניין.
בגלל זה... הפרסום של גוגל, שהוא פרסום ממוקד, הוא הכי אפקטיבי, למה? כי המון היום דוחפים לך כל מיני פרסומות. כמה אחוזי התעניינות יש בזה? בדרך כלל הם מגיעים לאפס. בסדר? כי הם לא יודעים אם אותו בן אדם
מחפש. מה אתה מחפש?
שבגוגל, בגוגל, הפלטפורמה הפרסומית של גוגל היא הכי אפקטיבית, כי אתה ממוקד בדיוק על מה אתה מחפש. ואז רצים לך המודעות הרלוונטיות.
אז מה אומרת לך התורה? תראה, גוגל לא המציא את זה. התורה אומרת לך, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם הלב בעניין, אתה תסתכל איפה שלא צריך להסתכל. שאתם זונים אחריהם. אבל אם הלב לא בעניין, אתה תסתכל הלאה, אתה לא תראה את זה אפילו. ואתם לא יודעים כמה שזה נכון ואמיתי. זאת אומרת שנכון, מצד אחד העין רואה והלב חומד, שלא נבין, ככה זה קורה, העין רואה והלב חומד. אבל אם הלב לך תחילה לא היה חומד את הדברים האלה, לא היית מסתכל לשם. וזה תראו לכם, זה קורה בחיים כל דבר, לא מעניין אותך משהו, אתה לא מסתכל עליו. אם מעניין אותך, וואו, איך שאתה תסתכל. זה כמו שאני, למשל, אני בתחום הכיסאות, אני יכול להגיע לזה אולה, לחוף את הכיסא, לראות מאיפה הכיסא בא.
אם אני רואה, אני אומר, יואו, זה יופי ממשיך הלאה.
נכון, לא מעניין אותך. אז זה נגמר הסיפור. אותו דבר כמו שאמרתי לכם בפרסום. ברגע שאתה מחפש משהו, אתה תראה אותו כל הזמן.
נכון.
פתאום, מה קרה? כל כך בפרסומים, לא ראיתי את זה. הם היו שם, אבל זה לא עניין אותך. זאת אומרת, תראו כמה חכם העניין שם. מה קרה עם המרגלים? גם המרגלים בעצם הלכו אחרי הלב שלהם, והם ראו מה שהם רוצים לראות. ועוד נתנו לזה פרשנות. תראו כמה שאנחנו צריכים להיזהר בדברים האלה.
איך כל כך נכון בחיים, זה כל דבר בדבר.
זה תורת חיים. שזה אני אומר, לכל אלה שמנסים לסלף את התורה, לכל אלה ששמו ב... דרך אגב, שמעתי שלמרות שכתבו שהיו לא יודע כמה אנשים, הבנתי שכמעט לא היה אף אחד ברעננה. כן, לא יודע, מישהו אמר שהיו מצד גאווה. אז מישהו אמר לי שבקושי היו אנשים שם. אבל בפרסומים כתבו אלף, אלף חמש, לא יודע כמה, אתה יודע, זרקו ככה.
זרקו מספרים.
ספרו את כולם. אבל עוד פעם, רק אם זה הכל מגמתי, זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו רואים את הדברים, אנחנו צריכים לחפש את האמת. והאמת נמצאת בתורה. עכשיו, מה הרגיז אותי? שאנשים משתמשים הכי מצחים. לא יודעים מה זה תורה. הולכים נגד התורה ומחזיקים שלטים של התורה. ואהבת לרעך כמוך.
כן.
מה אתה, תגיד לי, אתה הרי הולך נגד התורה. מה אתה תכניס לי הרב ואהבת לרעך כמוך? אתה לוקח לי פסוק מהתורה ואתה משתמש בו נגד התורה? הרי איזה מין דבר אבסורדי זה? הרי זה רעיון הכי מעוות שיכול להיות. וזה לא העיוות היחידי, יש עוד הרבה עיוותים אחרים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כמו שאומרת לנו התורה, כדי לא ללכת אחרי חטא, קודם כל חטא המרגלים, כמו שאמרנו, הוא היה דבר לגיטימי, הגיוני לחלוטין, הם היו צדיקים, והם ראו דברים נוראים כאן. אבל זה התפקיד שלנו, אנחנו לא יכולים להתחמק ממנו. ולכן אנחנו לא נחזור אחרי חטא המרגלים. מה שכן אנחנו נעשה, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אנחנו נשמור על הלב שלנו, נשמור על הלכת בדרך התורה הקדושה, וגם ננסה להעביר את המסר הזה לילדים שלנו, ולנכדים שלנו. שלא יקבלו, לא עלינו, רעיונות מעוותים, על מה זה חיי משפחה, ומה זה בכלל, מה זה חיים של תורה. אתה יהודי, יש לך את התורה, אתה צריך לפי התורה. אתה עושה פה ושם את זה, אין צדיק בא שיעשה טוב ולא יחטא. יש אנשים חוטאים, עושים דברים, אבל זה עדיין, כל עוד שאתה יודע שאתה לא בסדר, אתה יכול לעשות תשובה. אבל כשאתה מחליט שהכל בסדר, וגם העקום הוא ישר, אז אנחנו בבעיה. ואנחנו חייבים, באמת, זה הדרך שלנו, והכל בדרך של אהבה. כן, בדרך של אהבה לעשות את זה. אבל לא לשכוח לרגע, שלא משנה מה, אנחנו לא נחזור אחרי המרגלים. הארץ הזאת היא הארץ שלנו, היא ארץ הקודש. ולהפך, אולי באיזשהו מקום, דווקא בגלל כל הדברים האלה, מראה שהקדושה שלנו עולה יותר. וצריך לשמור עליה, ובעזרת השם, אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, ונקיים את מה שנאמר בסוף עם הציטוט, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז נזכה גם לביאת הגואל במהרה בימינו אמן.